במלחמה פרק י"ב י"ג. אם אנחנו במלחמה, אם אנחנו במלחמה, אז אני משער שאנחנו נשארנו הרבה שאלות. זאת אומרת, השאלה הגדולה הייתה בעיקר על שמואל, ששאול כביכול קיים את ציוויו בצורה כל כך מרשימה, עילאית, מופלאה, ולמרות זאת שמואל עוזב בו. דיברנו על זה? דענינו על זה?
היחס של שאול
לציווי של שמואל. לא, אבל ראינו את הדברים תוך השאול.
חלק.
מה ראינו? תעזרו לי, נו, מה אתה מסיכמת שם?
אמרנו שזה מספר שהוא הולך לקצת עצמו בכך, שיש אפשרות לעשות משהו, כי אתה מצווה ויש לעובד.
ההבדל בין יחל ויוכל, כן? כן, עכשיו ניכנס לתוך הפסוקים, בסדר? ניכנס לתוך הפסוקים, אנחנו... אחרי ששמואל נוזף בשאול, הוא נעלם לו. ויקום שמואל ויד מן הגלגל גבעת בנימין, הוא נעלם, הוא לא אומר מילה, אל תשכח, שלא תשכחו שעכשיו אנחנו עם צבא אינסופי שבא להילחם נגדנו, הצבא שהפלישתים גייסו, ובגלל ששמואל אמר לשאול לחכות שבעה ימים, אז כל העם נפוצו מעליו. הוא נשאר, מיד נראה בפסוקים, הוא נשאר עם 600 אנשים. ומה עושים עכשיו מול פלשת? אתה צועק עליי, אתה נוזף בי, אבל מה אני אעשה? אני באופן שיכול לברוח, אבל פלשת, אתם יודעים, היא לא תוותר. פלשת יצא למסע נקמה עכשיו בכל עם ישראל. מה לעשות? שמואל לא אומר מילה. בניגוד הפעם הקודמת ששמואל משך אותו, שמואל, זה לא פעם ראשונה שהוא לא אומר מילה, זאת אומרת, אולי פעם ראשונה, אולי פעם אחרונה. כששמואל המשך לדוד המלך, אתם יודעים מה נעשה? פשוט שם. הוא יבוא, ישפוך על הראש של דוד שמן ויעלם, לא יגיד לו מילה. שפכו לי שמן על הראש ואני צריך להבין ולדעת שאני אמור להיות מלך. חידה, כששמואל משך את שאול זה היה לגמרי אחר, אתם זוכרים? הוא הזמין אותו למסיבה ונתן לו חלק בראש, ואותו בראש הקרואים ונתן לו חלק בראש, ואחר כך הלא אותו על הגד ומשך אותו והסביר לו ונשק אותו, שאצל שמואל זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ואחר כך הוא נתן לו את האותות ונתן לו ציוויים ונתן לו הדרכה, הוא לא השאיר אותו לבד. פה ברגע ששאול כל כך צריך את שמואל, שמואל קם ונעלם, ואת כל שאול את העם נמצאים עמו כ-600 איש. מה עושה שאול עם 600 האיש מול הצבא הפלישתי? אתם זוכרים כמה? 30,000 רכב ו-6,000 פרשים, והעם כוח אשר סביב לרוב. יש לו 600 איש, וכל איש על 550 רכבים, 6 כפול 30,000 חלקי 600 זה 50. 50 רכבים, כל אחד צריך להתגבר, ו-10 פרשים, כוח אשר שפת הים לרוב, לחלק ל-600. בקיצור, זה אין פה שום סיכוי ריאלי להצליח משהו קצת. לא יודע מה צריך לעשות, לברוח, להיעלם, לעבור לחוץ לארץ. אבל שאול קם ועולה אל מול פלישתים. עוזב את גלגל סוף סוף, ושאול ויונתן בנו ועמה נמצאים ומושבים בגבע בנימין, ופלישתים חנו במחמס. אז שאול מקצר דרכים, זה בדיחה. כאילו, מי אתה בכלל מול המחנה הפלישתי הזה? אבל שאול לא אכפת לו, בינתיים אנחנו לא מבינים צעדים שלו, מתקרב לפלישתים, עד עכשיו היה למטה. פלישתים חנו במחמס, אין להם מה לרדת למטה, כי המחנה הישראלי התפזר בלי שהם... הם ניצחו בלי עירייה אחת כבר. ואמרו זאת, הקומץ הקטן הזה ששמעו את האנשים עולים עם שאול למעלה. והפלישתים לא מתייחסים אליהם בכלל, כי הם זבוב. אז למה להתייחס אליהם? ויצא המשחית מחנה הפלישתים שלושה ראשים. המשחית, כשמו כאלו, המשחית זה כוחות צבא שנועדו להשחית. להשמיד, להרוס ולאבד. זה כוחות צבא שנועדו לצאת למסע נקמה בהתיישבות הישראלית. הם עכשיו יעברו כפר כפר, יישוב יישוב, ישדדו, יפצעו, יפגעו, יערסו, ישמיד, ישחיתו, בעברית מילה אחת. אז הם מתחלקים בשלושה חלקים, ויצא משחית מחנה פלישתים שלושה ראשים. אבל שאחד יפנה אל דרך עופרה, אל ארץ שועל, שזה צפונה, צפון מזרח. הראש אחד יפנה דרך בית חורון, שזה מערבה וחזרה דרך עמק איילון. והראש האחד יפנה דרך הגבול המשקף על גיא הצבועים המדברה, שזה מזרחה. אז הצבא הפלישתי מתחלק לשלושה חלקים. וחרש להם הצבא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים בני עשו את מחרב רוחנית, י"ט כ' כ"א כ"ב, שכולנו יודעים, דיברנו על זה כבר, שפסוק כ"ב לא יכול להיות פסוק נכון. איך אני מעז להגיד על פסוק שהוא לא נכון? אבל למרות זאת, הוא לא יכול להיות נכון, נכון? למה? בגלל שבפרק י' ניצחנו בני המון. ואם ניצחנו בני המון, אז בטוח שלקחנו שלל. לא יכול להיות שישארנו את החרבות ואת החניתות ואת כל כלי המלחמה זרוקים בשדה הקרב. אם הקלו בבני המון וחיסלנו את הצבא ההמוני, אז ברור שהנשק אצלנו. זאת אומרת, ברור שפסוק ב' נכון, אבל הוא לא נכון בפרק י' ג'. הוא היה צריך להיות כתוב בפרק י' א'. אבל התנ"ך בחר לכתוב אותו כאן, אז אני אנסה להבין למה. בכל אופן, המשחית יוצא, ויש פה סוגריים, אמרנו נכון עד סוף פסוק ב', ויצא מסע פלישתים אל מעבר מכמס. מצב פלישתים, מצב זה כמו מוצב. מוצב. הם מעמידים מוצב במעבר מכמס. בואו רק ניתן את הרקע הטופוגרפי. מדובר שם על מכמס, קרוב לגלגל. מדובר שם על האזור של ואדי קלט. כנראה שמדובר על איזשהו אפיק שמשתפך לוואדי קלט, שיש לו קירות מאוד תלולים, מסוקיים. עוד מעט נראה. אני לא יודע, אולי זה מקום קטן או מקום גדול. מצד אחד יש את היישוב מכמס, ומצד שני יש את היישוב גבע בנימין. ביניהם יש את הוואדי הזה, ויש באיזשהו שביל שעובר דרך הוואדי. זה מעבר מכמס. זה מדרום לפלישתים. מכמס זה בצפון, זה צפון יותר. מדרום להם הם שמים מוצב, משקיבים מוצב, ומעבר לזה את הנחל, ואחרי הנחל היה מחנה של שאול עם 600 אנשים. והיא היום, יש פה מישהו תנך, מה כתוב? אחרי כף ג' יש רווח? גם לנו יש רווח. אז הוא פתח פרק חדש. אני למרות הרווח לא הייתי פותח פרק חדש, אבל ככה עשה. והיא היום, מה דרוש המילים והיא היום? מה זה והיא היום? מי היום? והיא היום בכל אופן כך כתוב. ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נושא חיליו, לך ונעברה על מצב פלישתים השומר עליו. והפלישתים השכיבו מצב, בואו נלך למוצב, בואו נלך לבקר. ולאביו לא יגיד. ושאול יושב בקצה הגבעה תחת רימון אשר במגרון, ועם אשר במגרון 600 איש. והעם לא ידע כי הלך יונתן. ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור על מצב פלישתים, זאת אומרת, הדרך למוצב היא דרך מסובכת. שן הסלע מהעבר מזה, ושן הסלע מהעבר מזה. ושם האחד בוצף, ושם האחד סנה. השן האחד מסוק מצפון מול מכמס, מול הכוונה לכיוון של מכמס. השן הדרומית, האחד מנגד מול גבה. הולך לנתן מתקרב ומתקרב נערו, ואז הוא אומר לו, ואומר לנתן, אני מוסך עליו, לך ונעברה עם מצב הערלים האלה. אולי יעשה אדוני לנו. כי אלא, אז מה אם העצור לא הושיע ברב ובמעט? אתה רואה את עכשיו התפלנו על שאול עם 600 האנשים שלו? מה אתה מתפלצל פרחים? מה אתה הולך לפלישתים? מה אתה עושה עם 600 האנשים שלך מול האינסוף? אני נתן כבר שידור שאתה כמו הרבה יותר קדימה. שמה צריך 600, אם כבר? מספיק שניים, נכון? כלומר, בואו נכתפל בהם. אולי יהיה נס, אולי. ואז מה? ואז כל אחד ניתן מכך 15,000 פר רכב? ו-6,000 פרשים? מה אתה מצפה שיהיה? נס, נס יכול להיות. למה? אם אתה רוצה נס, אתה לא צריך ללכת, נכון? תגיד תהילים, בום, יקרה נס. אתה צריך לעשות השתדלס, לזרוק אבן חצת בכיוון. יהיה השתדלס, אם זה הכיר שרק. לא, מה אתה מדבר? מה זה אולי יעשה השם? למה? אולי. אולי הוא יעשה גם להשתלחות. כשאתה מצפה לעזרה אלוקית, צריך איזה קצה של היגיון, משהו. אבא אמינה. אבל יש פה צבא אינסופי, 30,000 רכב, 6,000 פרשים, עם כחול שם שפתיים לרוב. מה אתה מעלה בדעתך שיקרה? שיקרה בזכות זה שאתה הולך. בוא נתקוט את מוצב פלישתים. אני אומר, זה מצחיק. אבל הוא הולך. אין לה שם עצות, אתה צודק שאין לה שם עצות. והנער כנראה לא סתם. אספו לו נער אחד משקת תעסוקה, כנראה שהוא מתאים לו מאוד ודומה לו מאוד. ואומר לו, עושה כלה, מה עשה כל השם בלבך? בכלל. נתן לך, עניין עמך כלבדך. בואו נצח שנינו את הפלישים. עכשיו נתן לא סתם הולך עם ראש בקיר, הוא בודק. בודק. ויאמר לנתן, הנה אנחנו אומרים על אנשים ונגלינו אליהם. יד עכשיו הם זוחלים, בצורה חיילית. מסלע לסלע, מזנקים, מתגלגלים. עכשיו אנחנו נחשפים לפניהם. נרד לתוך הוואדי, בוואדי מוציא את הראש. אם כה יאמרו אלינו דומו, דומו זה עמדו דום. עד הגיענו עליכם ועמדנו תחתנו ולא נעלה עליהם. במקום הוא עלו עלינו ועלינו כנתנה אדוני בידינו זה לנו. יש לי סימן, אם יגידו לנו תעמדו נבוא לקח אתכם, אנחנו נראים, יגידו תבואו לפה, איזה גמור, ניצחנו אותם. על מה, על מי, מאיפה, מה הקשר, איך הגעת לזה, מה השתי אותם? בגלל שהם יגידו לבוא אז ניצחת אותם, אבל הם נתנו מהם בדעי. והגלו שניהם על מצב פלישתים, ואמרו פלישתים מיני עברים יוצאים מן האחורים אשר התחברו שם, נכון? עברים ככה לפחות בכתים, מסכנים ועכברים. זה הצליל, אולי פעם נדבר יותר על פירוש המילה עברים, סוג של עם. העברים באמת התחברו בחורים, אתם זוכרים? בגלגל, בגלל שפחדו שם הם יתפסו אותם. אז הם התחברו והתעוררו בחורים ובחבכים ובאסלעים ובספרי הסלעים ובמערות. כל אחד חיפש משהו שאחד ברזל לא יוכל לחסל אותו. בסדר, מיני עברים יוצאים מן האחורים שהתחברו שם. ויענו אנשי המצבה את יונתן ואת נוסח אליו. נהיו מצבה, נכון במקום מצב. כאילו כבר שמו מצבה עליהם. ואמרו, עלו עלינו, נודע אתכם דבר. ואומר יונתן נוסח אליו, סגור, זהו, בסדר. עלי אחריי נתנם השם ביד ישראל. טוטלי, אין פה מה לדבר. יודעים ש... כי לא נחש ביעקב. כי לא נחש ביעקב זה אסור. מה מפורשת? אסור להגיד... הנה... אם הראשון שאני רואה ברחוב הולכת עם כובע כחול, סימן שתהיה לי תאונה. זה כמו תפנו לעבוד לדרונים. להציב סימנים טיפשיים, חסרי משמעות, ולהכניס לפי אלה שק דבר. זה סוג של דבר שהתורה מאוד לא אוהבת. יונתן ודאי לא עושה את זה. הגמרא אומרת שיונתן לא עושה. צריך להבין מה יונתן כן עושה. והיה יונתן על ידיו ועל רגליו. למה על ידיו ועל רגליו? מכיוון שזה צוק. אי אפשר לטפס. אי אפשר ללכת שם בשביל. הוא מטפס על הצוק ונוסק אליו אחריו, זה לוקח ממנו אנרגיה, זה לוקח ממנו כוח. ואחרי טיפוס כזה אמור להיות קצת יותר חלש, או לפחות להתנשף לי כמה שניות, ויפלו לפני יונתן נוסק אליו מוטט אחריו. יונתן נותן את המכה הראשונה ונוסק אליו מוודא הריגה. ותהי המכה הראשונה שרקה יונתן נוסק אליו כ-20 איש כבחצי מענה צמד שדה. אומר רש"י שהצמד שדה פירושו דבר שהם היו מאוד מאוד קרובים אחד לשני, הם היו צמודים אחד לשני, ולכן במכה אחת, במכה הראשונה הוא הצליח לחסל 20 אנשים. ותהי חרדה במחנה בשדה ובכל העם, המצב המשחית חרדו גם המה, ותרגז הארץ תהי לחרדת אלוהים. פתאום פה יש פה איזה תהליך שמתפתח. 20 אנשים זה הרבה, הם היו הורגים 20 מרכבות, עוד נשארו 29,980 מרכבות, נכון? זה הרבה, אבל זה כלום, וזה לא נעים, אחד נהרגים 20 אנשים. אבל אין סוף חיילים, שני החבר'ה האלה יכולים לחסל אותם, אבל לא מדבר בסרטים מסוימים, זה אמת. אז מה קרה פה? תראו איזה מין תגובה, תגובה מאוד מאוד מוזרת. ותהי חרדה במחנה בשדה ובכל העם, מצב המשחית, חרדו גם המה. אני מנסה לומר שהמילים ויהי היום, פירושם, באותו יום, באותו יום שמחנה פלשת מתחלק לחמישה חלקים. איזה חמישה חלקים? נתחיל מדרום. חלק אחד זה המוצב. יש חיילים שעוזבים את המחנה ועוברים למוצב. המוצב זה יכול להיות שהיו בו הרבה חיילים, או שהיו בו מאות חיילים. אבל הם נפרדים. הקבוצה השנייה זה המחנה שנשאר. ועוד שלושה חלקים שהם המשחית. בדיוק ברגעים שהמוצב מתיישב על הצוק, אומר יונתן לנשא נערו, בוא נראה מה קורה שם. איך אני יודע את כל זה? זה מוכח, זה לא המצאה שלי. משום שהעם והמשחית מזהים שקרה משהו במוצב. זאת אומרת שהם לא רק בטווח ראייה, הם בטווח שמיעה. הגדודים יוצאים, חילות העונשים יוצאים מהבסיס הפלישתי, והם ממש עכשיו יצאו. יונתן מספיק להקות, כנראה יש צעקות והמעולה והשתוללויות, וזה אולי גם זעקות פחד אחרי שיונתן בן אהרון מקים 20 אנשים. אבל זה יוצר חרדה, החרדה הזאת לא בא בפלאפונים, זה בטווח ישיר, טווח של חושים. ותהי חרדה במחנה, בשדה ובכל העם, המצב המשחית, חרדו גם המה. 20 אנשים האלה כנראה אוכל קטן מהמצב, המצב זה היה גדול מאוד. כולם נכנסים לפאניקה, כולם מתקפים בחרדה. ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלוהים. למה זה כל כך חשוב? זה כל כך חשוב, מיד נראה. והיו הצופים לשאול בגבעת בנימין, בני האמור, נמוג וילך בעלום. מה זה נמוג? נמוג זה אחר השומר, נע בנן, תנועה כזאת, כמו גלים. הכל מתחיל להתבלגן בעברית הפשוטה שלנו. וילך בעלום, גם מילים שקשה מאוד להבין אותם, נכון? משהו הולך יהלום זה להקות. קורה שם משהו לא מובן. ואומר שאול אבא של איתו, הלו, יש תזוזה מחנה הפלישתי, תתכונן, תברח, תתחווה, תתגונן, תתקוף, תעשה משהו. 600 אנשים מול אין סוף. במקום זה אומר שאול אבא של איתו, פקדו נאו, מי הלך מעמנו? תזכרו מי הלך. מי אמר לך שהלך בכלל? מה אכפת לך מי הלך? זה הדבר שהכי לא צריך לעשות עכשיו, נכון? אבל אתה שאול עושה? ויפקדו והנה אין ירותם ונוסק אליו, בדיוק חצרים שניים. מעניין ששאול שומע את זה, ויאמר שאול להחיה, אגיש אהרון האלוהים. תמים מהר את אהרון האלוקים. הורים מתומים. כי היה אהרון האלוקים ויאמרו בני ישראל. ויהי עד דיבר שאול אל הכהן, תוך כדי זה ששאול אומר לכהן להחיה, להביא את אהרון האלוקים. והמון אשר במחנה פלישתים וילך הלוך ורב. המולה הזאת הולכת ומתגברת ו... כל הסברים שם הולכים ומתפוטטים. ויאמר שאול הכהן, אסוף ידיך. מה זה אסוף ידיך? מה זה אסוף ידיך? מה זה? אגיד ידעון האלוקים זה, מה, אני חייב עזרה, אני חייב שאלוקים יגיד לי מה לעשות, נכון? כמו שאתה אומר למישהו, תרים טלפון לרופא, פתאום אתה אומר לו, אל תרים, נכון? אז הוא לא מרים. אבל זה רק הנמשל, רק המשל, הנמשל הוא לא דומה. הנמשל זה להגיד, אלוקים, אני צריך שתעזור לי, פתאום מה הוא אומר לו? עצור, עצור, עצור! אני מסתדר לבד. לרופא, קודם כל הרופא לא ידע שהתכוונת להתקשר אליו, אז הוא לא נעלה. וגם הוא ידע שהתכוונת להתקשר אליו, אז אתה אומר, שמע, אני מסתדר, חבר, אני מסתדר לבד. אבל אלוקים יודע ששאול ביקש להיוועץ בו. זה לא סתם הקליפה, אתה אומר, אתם אלוקים בטח לא מתפלל, אני מטפל בזה לבד. זה אמירה מאוד מאוד שנשמעת דעייתית ביותר כלפי שמעיה. לקח את ארון האלוקים, אולי זה האפוד, אולי זה אחות של המשפט, הורים ואטומים. בכל מקרה זה בקשה לקשר ישיר לאלוקים. ופתאום שאול אומר, אסוף ידיך, אסוף ידיך, אסוף ידיך. מסתום, בגסות אני עומד המילה הזאת, אבל זה הרעיון. לא, 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 מה זה לא? מה אתה באמצע מלחמה? אתה היית צריך עזרה, פתאום למה אתה לא צריך לתת את העזרה הזאת? אבל זה מה ששאול עושה. אסוף ידיך. ויזעק שאול וכל עם אשר איתו ויעבוד המלחמה, פתאום הכל ברור לשאול, והם מסתערים, כל עם אשר איתו זה כולה 600 אנשים, והנה הם די מיותרים, והנה הייתה חרב איש ברעהו, מהומה גדולה מאוד. יונתן הרג 20, אני מתאר לעצמי שהוא ממשיך לחגוג, אבל תיקן המכה, מחנה פלשת מעולה לעצמו, כל אחד דוקל את רעהו. למה שאנשים יזכרו את הרעים שלהם? והעברים היו לפלישתים כתבו על שישו ושאולו עם המחנה סביב, וגם הם עליות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן. אחר כך נדבר על המילה מה זה עברים. וכל איש ישראל מתחבים בהר אפרים. למה איש ישראל התחבו בהר אפרים? כיוון שביום השביעי, עד היום השביעי, כולם התחברו שם בשטח. ביום השביעי כששמואל לא בא, אז כולם, כל אחד ברח הביתה. אז לאורך כל הדרך פזורים אנשים שהיו בנסיגה. בימים האחרונים, כל אחד... מנסה לשמור לבית שלו. כל איש ישראל מתחבים באלפיים שמו כינס הפלישתים והתבקו גם אם היו אחרים במלחמה. ויושע השם ביום מאוד ישראל. נכון, בא אנחנו נגיד ברמיה מצרים. קיצור, זה לא סתם פסוק, זה פסוק שהנביא ידע בדיוק מאיפה הוא לוקח אותו. זה פסוק שמדבר על תשועה ניסית ומופלאה, כמעט כמו בשירת הים. ויושע השם ביום מאוד ישראל והמלחמה עברה את אבן. ואיש ישראל ניגס ביום ההוא. רשי היו עצים ונוגסים להילחם בפלישתים. מגלים כוחות. ויואל שאול את העם למור. שאול משביע את העם. ארור האיש אשר אוכל לחם עד הערב. וניקמתי מאויביי. ולותם כל העם לחם, שזה גם סימן שאלה ענק. משום שאנחנו יודעים שבמלחמה ההלכה היא בדיוק הפוכה. משום מלחמה, בטח מלחמה כמו של הימים ההם, שלא ישבו בטנקים ולא מטוסים ולא בספינות ולא בנגמשים. מלחמה שה... כוח הפיזי שלך הוא קריטי. מהירות הריצה שלך, אין שם כלי, מהירות הריצה והעוצמה של השרירים שלך, היכולת שלך להניף את החרב ולחסום את החרב של השני, זה דורש עוצמות גשמיות מאוד, זה דורש למצות את הכוח הגופני שלך עד תום, ולכן במלחמה מותר לאכול הכל, מותר לאכול טרף, זה בכלל לא דיון, לא צמים ביום כיפור ולא כלום, חייבים להיות כל הזמן בתזונה מספקת, בשביל להיות דרוכים לקרב. ופתאום פה שאול בקרב שיש בו מרדפים ארוכים של עשרות קילומטר והכל ברגל, משביע את צבא ישראל, לא לאכול. זה שאול, הוא לא עד קטן, הוא יודע להילחם. הוא כבר חייב מלחמתם, הוא יודע שהשבועה הזאת תגרום לעם ישראל להיות הרבה יותר חלש. בכל אופן הוא משביע אותם. ולא טעם כל העם לחם. אנשים שמעו את השבועה הזאת. מי לא שומע את השבועה הזאת? ויבוא לעם אליהו והנה אלף דבש ואין משיג ידו על פיו. דבש באופן טבעי נזל שם, ואף אחד, כולם רצו ואין משיג ידו על פיו, כי הרי עם את השבועה ויונתן לא שמע בהשביע יביא לטעם. למה הוא לא שמע? כי הוא היה עמוק עמוק בתוך המחנה, הוא זה שירגן את הכול. וישלח את קצה המטה אשר בידו ויתבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו ותאורנה עיניו, כמו שדבש אמור לעשות לכל מי שלא אכל ונלחם והוא מותש והוא חסר לו פחמימון בצורה נואשת. אז ותאורנה עיניו, היה איש מה ויאמר, השביעה אביך את העם למור הרועה שיאכל לחם היום. ויערף העם, כולם נהיו עייפים, כולם חלשים, אף אחד לא עשה את זה, איך הרזת? ויאמר יונתן, אחר אני את הארץ. חבל, חבל, איזה טעות הוא עשה. ראו נא כי אור עונה היית, כי טעמתי מעט דבש. טיפה דבש, וכבר אני חזרתי לכושר. אף כאילו אכול אכל היום העם משלל עובר שמצא, כי אתה לא רבתה מכה בפלישתים, חבל! הניצחון יהיה הרבה יותר קטן, ככה צופה יונתן מראש. ויקום ביום ההוא הפלישתים מכמס איילונה. הם רצו, רדפו אחרי, אם אתם זוכרים ברגל, מי? מכמס עד עמק איילון. ויעוף העם מאוד, ויעת העם אל השלל, ויקחו הצאן ובקר ובקר וישחטו ארצו, ויאכל העם על הדם. למה? מסיבה מאוד ברורה. כי השבועה הייתה מי שיאכל לחם היום, בשנייה שנגמר היום. בשנייה שהתוקף של השבועה התפוגג, כולם נעצרו במקום, שחטו את הבקר ואת רק זינקו על האוכל. הם היו מותשים לחלוטין, באמצע קרב. ברגע שרק יתאפשר להם, הם שוחטים ואוכלים על הדם. אוכלים על הדם שזה כמה פירושים, או שהם אוכלים אותו בעגנו, או שהם אוכלים את הבשר הנע ולא צלוי. הם עושים בו משהו לא תקין. ויגידו שאול למור, הנה העם חוטאים לאדוני, לאכול על הדם. ויאמרו, בגדתם, גולו עלי היום אבן גדולה. ויאמר שאול פרוץ בעם ואמרת להם, הגישו לאיש שור ואיש שיהו, ושחטתם בזה ואכלתם, ולא תחטאו לאדוני לאכול על הדם. הוא מתקן להם סדרי האכילה. ואז אתם מבינים כבר שכל תנופת הקרב נעצרה, ברגע שאול מארגן שחיטות שכולם צריכים לשחוט אצלו, אז כל מי ממשיך להילחם, מי זז. אם זה תוך כדי לחימה, אוכלים, אפילו תרץ מותר לאכול. לא צריך להתעכב, לא צריך לשחוט, תוך כדי לחימה, תפוס מה שאתה יכול ותמשיך קדימה. אבל שאול מתחיל לארגן פה שחיטה ציבורית מסודרת, והכל נגמר, והגישו כל העם אישור, וידעו הלילה, והשחטו שם, והגיד שאול מזבח להשם, אותו יכול לבנות מזבח להשם, ואז שאול בסוף ההפסקה אומר, בואו נמשיך. ואומר שאול ירדה אחרי הפלישתים לילה, לא נורא, לא נורא, הם עדיין נמלטים, אנחנו אכלנו, אפשר להמשיך את המרדף ולחסל אותם, ונבוז בהם הדור הבוקר, לא נשאר בהם איש, נחסל את פלשת. פלשת עוד תמשיך להציל לנו עשרות שנים, ובזה הרגע אפשר לגמור אותם סופית. ויאמרו כל הטוב בעיניך עשה. ויאמר הכהן נקרבה הלום אל האלוהים. כאילו מי שאל אותך, מה הכהן פתאום מחליט נקרבה הלום אל האלוהים? שאול אמר, העם אמר בסדר, מה אתה מתערב, נכון? אז זהו שהעם לא אמר בסדר. שימו לב מה העם אמר. כל הטוב בעיניך עשה. מה זה כל הטוב בעיניך עשה? בואו נדבר בעברית שלנו איך זה כל הטוב בעיניך עשה. תעשה מה שאתה רוצה, נכון? מה זה טוב בעיניך אתה עשה? יש פה דיוק שאי אפשר למלט ממנו. שמע, אנחנו לא שם. בעינינו זה לא טוב, בעיניך זה טוב. אתה רוצה, אני אלך איתך. אבל אנחנו לא שם. אנחנו לא רוצים. בפסוק למדבר, יש שתיקה מאוד מאוד מביכה, שבגללה הכהן עומד מול התגובה הכל כך פושרת של העם, שמסר את נפשו במלחם, וזכה להצלחה כזאת כבירה, פתאום אומרים, שמע, אתה רוצה? טוב, אם אתה רוצה, נקשיב לך. זה בערך הפסוק. ומול המבוכה הזאת מציע הכהן, בוא נשאל את האלוקים. וישאל שאול באלוהים, הארד אחרי פלישתים, תבנה מיד ישראל? ולא ענה הוא ביום ההוא. למישהו יש רעיון למה השם לא ענה אותו ביום ההוא? ובאותו יום זה כל פעם שנייה שהוא שואל את אלוקים, אתם זוכרים? מה קרה פעם הראשונה שהוא שואל את אלוקים? באמצע אומר לאלוקים, לא, 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 לא. הוא מרים טלפון, הוא חותך. זה פעם שנייה שהוא ניגש. אתה שואל, לא בלתי שם, בלתי שתראה תשובה, אתה גם תשובה, תגיד לי שאני מיותר, שאתה מסתדר בלעדיי. ולא ענה הוא ביום ההוא. אבל שאול לא חושב שזאת הבעיה, שאול חושב שזאת בעיה אחרת. ואומרים שאול, גושו אלון בכל פינות העם, ודעו ראו במה הייתה החטאת הזאת היום. אם השם לא ענה לי, סימן שהיה איזה חטא בעם ישראל. שאול, אולי נגיע לך? לא מבטא. זה אין מצב. הוא ממשיך. כי חי אדוני משה את ישראל, כי אם ישנו ביונתן בני, כי ימות ימות. ואין עונה מכל העם. איך אפשר להבין את פסוק למתת? אומר, יש מי שחטא ובגללו כל עם ישראל נענש, ואנחנו נערום אותו. אפילו לא יוצא פרוטקציות. אפילו אם זה יונתן, נכון? כך אפשר להבין את הפסוק. אפשר להבין את הפסוק אחרת. ששאול די בטוח שזה יונתן. לא אומר אפילו. אומר, אם יתגלה זה יונתן, אני הולך להרוג אותו. הוא די בטוח זה יונתן. אתם זוכרים שכששאול גילה שהמחנה הפלישתי הולך להתפרץ, אז לפני שהוא עושה משהו, הוא הולך לבדוק אם יונתן לא הלך. הוא אומר, קודם כל תבדקו לי מה קורה. אם יונתן הלך, זה דבר אחד. אם יונתן לא הלך, זה דבר אחר. תבדקו מי חסר. מי חסר? לא עצמה חסר. בדיוק חסרים. מישהו חשב שהוא חסרים. ואין עונר מכל העם. בעצם אומר לעם, מישהו יודע שיונתן לא בסדר, תגיד לי. יף אחד לא משתף פעולה משאולה. ויאמר כל ישראל, אתם תהיו לעבר אחד, ואני ונתן מי נהיה לעבר אחד. נכון? זה גורל. אז מה החלוקה הכי טובה? יש להם שם, זה כבר לא 600 איש, זה כבר חזרו כל מאות האלפים. יש שם כמה מאות אלפי אנשים. אז בואו ננסה למצוא. החלוקה הזו בין 2 ל-300 אלף, היא חלוקה טיפשית, נכון? אם אתה באמת, כביכול היא טיפשית, אם אתה באמת רוצה לדעת, תחלק לקצאים. 150 אלף, ואז... נכון, שאם זה נתן ושאול, אז בום, תוך גורל אחד יקבע. אבל אם אין לך מושג מזה, אתה תחלק ל-150,000. ואז מכה ראשונה הוא עושה את החצי. וכך תחלק לחצאים, ומהר מאוד תגיע אל מי שבפנים. לכן כששאול ושאול מחלק את העם, קבוצה אחת יונתן ושאול, קבוצה שנייה שאר העם, אז הוא אומר די ברור, שמי שפה לא בסדר, זה לא אני או יונתן. רק בואו נברר את זה. אז אתם תהיו לבר אחד, ועל מי יונתן מי נהיה לבר אחד. מה לשאול? מה אומר שאול? שמה, אנחנו לא איתך. האם יש כבר רוצה מה נעשה? אותה מילים. הטוב בעיניך עשה. שלוש פעמים, וכשאול שואל משהו טעם, פעם ראשונה אומרים הטוב בעיניך עשה, פעם שישה טוב בעיניך נעשה, ופעם צעית ולמתת, אתה לא מדבר איתו בכלל. אין עונה מכל העד. ואומר שאול לאדוני אלוהי ישראל, אב התמים, וילחד יונתן. ושאול והעם יצאו. הגורל נפל על יונתן. עם גורל אלוקי אי אפשר להתווכח, נכון? נכון? סימן שמה? סימן שמה? סימן שמה? מה אמר הגורל? הגורל גילה לנו ש... שיונתן? שיונתן תמים, נכון? כי מה שהוא ביקש מהגורל? הבא תמים. יש בסוף המזמור הראשון שאומרים שבת בבוקר, מי שאומר ברוך השם יום יום, יש השם אלוקי ישראל הבא תמים, השם אלוקי ישראל צורו למים, הבא תמים זה יבוא. שאול ניסח, אנחנו לא נותנים פקודות לאלוקים, אנחנו יכולים לבקש מאלוקים. רואים את זה כמה פעמים, אתה שואל את ההורים התומים, אתה לא דורש מאלוקים לרקוד לפי החלט שלך. אלוקים עונה מה שהוא רוצה, לא תמים. אתה אמרת הבא תמים, התכוונת מה? תיתן ביתרון שלם, נכון? תהיה כנה, נכון? אבל בקשה שלך הייתה, תביא את מישהו הכי תמים, הכי תמים זה הכי שלם. יצא יונתן. איפה אני? ויאמר שאול, אפילו ביני ובין יונתן בני וילחד יונתן. לא, לא פיסקתו. וילחד יונתן ושאול, והעם יצאו. ואז מפילים גורל בינו ויונתן, וילחד יונתן. כמו ששאול ניחש כבר מההתחלה, נכון? ויאמר שאול יונתן, אגיד לי מה עשית? ויגיד לו יונתן, ויאמר, תאום תאמתי. בקצה המטה אשר בידי מעט, והשני אני אמרו, יאללה, אתה רוצה עוד תאום אותי. למרות שהשבועה שלך הייתה על מי שיוכל לחם. אני לא אכלתי, אני רק תאמתי. זה לא היה לחם, זה היה רק דבש. גימל, אני בכלל לא ידעתי שהשבעת. לא עברתי על השבועה שלך, כי לא שמעתי אותה. נכון, יש פה שלוש סיבות, למה? אין פה שום... לא עברתי על השבועה, ולכן אני צריך להרוג אותי. אבל שאול מבין טוב מאוד, ואומר ליונתן, זה לא יעזור לך. לא משום כה יעשה אלא אם כה יוסיף, כי מות תמות יונתן. כל התירוצים שבעולם לא יעזרו, אתה הולך למות. זה לא בגלל שהוא לא אוהב אותו, הוא מאוד אוהב אותו. אנחנו מנסים להבין מה קורה פה. אבל עד העם כבר פותח את אותי, עד עכשיו העם שתק. כשהעם שומע שכה יעשה אלוקים כה יוסיף, כי מות תמות יונתן, העם יוצא בגלוי נגד שאול. ויאמר העם אל שאול ויונתן, ימות אשר עשה ישועה גדולה הזו בישראל, חלילה, חי אדוני ייפול משר ידו שוררת, כי אם אלוהים עשה היום עוזרי. ויפדו העם את יונתן ולא מת. אבל המכה על פלישתים כבר לא מכה ניצחת. טוב, ננסה להבין מה קרה פה, בסדר? אנחנו חוזרים להבדל בין ויוחל לויחל. ויחל זה שאני כבר מת שזה יעבור. ויוחל זה אני מחכה. מה ההבדל? ההבדל הוא אם יש משמעות לימים או שהימים שבאמצע הם מיותרים וחבל ומתי הם כבר יעלמו לי. אולי אני אלך לישוב ויתעורר בסופה. משום ש... איך יונתן הצליח הוא ונערו לבד להקוד את קומח מפשטים? איך? אנחנו מדברים על שאול ונתן שהם בניה של רחל והם בטח לא עובדים עם ניסים, הם הכל עובדים דרך הטבע, דרך הגיון. אנחנו שואלים את קודם, כששמואל עוזב את שאול והולך, איך שאול הוא לקח עם 600 אנשים ומסתער על הפלישתים? בואו נחפש את האות בפסוק ח'. מה האות שיונתן אומר לנערו? הנה אנחנו אומרים על אנשים נקבעים להם, אם כה יבואו עלינו דורו עד הגיינו עליכם ועמדנו תחתנו לא נעלה עליהם. משהו הפסוק פה לא תקין, נכון? מה לא הגיוני בדבריו של יונתן? אם כה יבואו עלינו דורו, דורמוס זה עמדו דור, אז מה אנחנו נעשה? מה נעשה? נעמוד דור, כך אומר יונתן. למה נעמוד דור? למה לא נברח? אתם נגלית על מוצר אויב, והמוצר המוצר אומר, תעמוד דום, מי אתה? השר שלי. אתה הרי יודעים בדיוק מה יעשו פלישתים ליונתן. יונתן הוא הנסיך, ברור מה יקרה אם הוא ייפול בידיים של פלישתים, וגם סתם ככה ברור מה יקרה. או שיענו אותם, או שיארגו אותם, או שישפילו את ישראל. וזה פלישתים, לא כפופים לשום מנה, אפילו לא תהילו. אז מה זה ועמדנו? יראו דום, הוא נעלה, תפוס את הרגליים שלך לטעות הכי רוב שאתה יכול להיות. זה הם יאמרו לנו דום. אבל יונתן אומר, אם הוא אלו דומו, לא נזוז. לא נזוז. הם ניגשים אל הפלישתים, והפלישתים אומרים, עלו אלינו נודע אתכם דבר. אתם יכולים להגיד את זה במילים שלנו? עלו אלינו ונודיע אתכם דבר. מה זה נודיע אתכם דבר? איך תגידו את זה היום? אתם לא משכים פעולה.
נראה לכם מה זה.
נראה לכם מה זה? מה הם יראו להם מה זה? יארגו אותם, זה לא משנה עלי. לא משנה עלי. אם יגיעו לעלות, אם אתה רואה מרחוק מי שאתה רוצה לתפוס אותו, אתה אומר, בוא, אני רוצה לראות לך מה זה. לא רוצה שתראה לי מה זה. ממש מבטר על זה, נכון? לכן הם אמורים להגיד משהו קצת יותר רגוע. בואו נגיד לכם משהו. יש לנו משהו להגיד לכם. בואו, נכון? בואו נספר לכם משהו, נכון? נספר לכם, מה אתם רוצים לספר לי? זה ידיעה מעניינת, תרבות בלעדים, מה אתה רוצה לספר לי? מה זה לספר לכם? זה סוג של בדיחה. הפלישתים מתבדחים. בואו, יש לנו משהו לגלות לכם, בואו. נלך, בואו. הפלישתים בכלל מתבדחים. הנה עברים יוצאים מן החורים של חיים שם. אמרנו אני, מה השעה עכשיו נראה לפי זה אם נדבר על עברים או לא?
22.
22 זה... יכול להיות שכן נצליח קצת. הביטוי עברי מופיע, עברים זה שפה שלנו, שפה העברית. הביטוי עברי זה שפה שזה ביטוי שמופיע בתנך הרבה פעם ביחד לעם ישראל. אבל קשה להבין אותו. למשל, אשת פוטיפה אומרת על יוסף, ושם איתן, לא, נער עברי עברי צריך להבין, נכון? ושר המשכים, שר אופן עברי, ושם איתן נער עברי ערד ושרת הבתים. נער עברי. הם לא יודעים שהוא צאצא של יעקב, אף אחד לא הכיר את יעקב. אף אחד לא הכיר, מה זה? נער עברי, עבד עברי, נכון? הביטוי עברי הוא ביטוי שקשה לייחס אותו כשם שהיום זה שם שעם ישראל. שפה עברית, בעיקר בשפה זה נשמע. אבל קשה לייחס אותו בטח בספר בראשית, שאף אחד לא מכיר את האבות, עם כל הכבוד, מצרים לא הכירו אותם, נער עברי לא התכוונו שהוא מצאצא של אברהם העברי, אז מה כן מתכוונים ש... בביטוי עברי. הביטוי עברי מופיע אותו בפעמים. מופיע בעיקר בתחילת פרשת משפטים, שם דברה על דין עבד עברי. נכון? קורא, זה מצטרף לכם. יש עבד כנעני ועבד עברי. עבד ישראלי, עבד יהודי. אבל התנ"ך תמיד משתמש בביטוי עבד עברי ועמה עברייה. וגם בספר ירמיהו, כשירמיהו לפני החורבן, שילוח העבדים, הוא שוב אומר, איש את עבדו ואת שפחתו העבריים. תמיד המילה עברי היא מילה שמשתמשים ביחס לעבדות בעם ישראל. קשה יותר מדי להוכיח מתוך התנ"ך, אבל ככה נראה שהביטוי עברי זה ביטוי שמלא קלון. ביטוי שהוא מלא קלון. אנחנו קוראים לאברהם, אברהם העברי, יש שפה עברית, למה קוראים שפה עברית? וככה רמב"ן לתורה אומר, בגלל שזו הייתה שפה של עבר. עבר מהדורות, מהצאצאים של נוח, בית מדרשו ששם ועבר. עבר דיבר בשפה עברית, קוראים לאברהם העברי, הרבה דיברו אז בשפה העברית, חלק גדול מהאנושות דיבר בשפה העברית. חז"ל אומרים לנו שהוא בא מעבר הנהר. חז"ל אומרים לנו שקוראים אברהם העברי כי הוא מעבר אחד של העולה של הנהר, וכל מהעבר השני, הנהר הוא חמי מתקדם. הוא בודד מול כולם. עברי זה, סיפור שלך זה בודד. הפירוש שני זה בא מעבר הנהר. אנחנו צריכים לדעת שבעולם העתיק היו שתי גושי אימפריות. היה את האימפריה המצרית ששלטה בדרום, והיו את האימפריות הצפוניות. זה התחלף כל פעם. אשור, אכד, ארם, בבל, זה השתנה, פרס. אבל תמיד בגוש הצפוני, באזור הסהר הפורה, היו כאן משטרים מאוד מאוד חזקים. בארץ ישראל הייתה לכודה בין שניהם. אנחנו רואים בתנ"ך הרבה פעמים מאבקים בין המצרים לבין הצפוניים מי ישלוט בארץ ישראל. תוצאה מכך, ארץ ישראל נהפכה לאיזשהו אזור ספר. אזור ספר, אזור שהשלטון בו עובר מיד ליד, זה אזור שהשלטון בו הוא לא חזק. ואזור ספר הוא המקלט הטבעי של כל מי שנמלט. כמו שבין מאוחרים יותר, המדבר היה מקום טבעי. כשאמרו לנו שהוא עברי, הכוונה שהוא בא מעבר לנהר. הוא בא מעבר לנהר, פה של דבר הוא איש בלי זהות, הוא בקיצור עבד נמלט. אנחנו יודעים שהמשטר בימים ההם מתבסס על העבדות. עבדות זה מעט מאוד אנשים שולטים במסות אדירות של אנשים. קצת מזכיר את המבנה הגלובלי של היום, אבל היום גם לאנשים שהם לא הקפיטליסטים, שהם לא אלי ההון, יש רמת חיים מאוד מאוד סבירה ומכובדת. נכון? אבל עד לעבד, להיות עבד היה להיות בעל ערך חיים נמוך מאוד. ולכן המשטרים האלה, התרבויות האלה, שהיו מסוכסכות ביניהם בצורה מאוד מאוד קשה, על דבר אחד הייתה הסכמה כללית. על תסגיר עבד אל אדונם. זאת אומרת, עבד נמלט הוגדר כפשע הכי חמור בתרבויות האלה. משום שאם נאפשר לעבדים להימלט, אנחנו ממיתים מסור, כך אמרו הדיקטטורים של אותה תקופה, על התרבויות שלנו, שלא הייתה להם טכנולוגיה וכוח העבודה שלהם לא היה מכונות היה עבדים. אז חוקקו חוקים מאוד אכזריים ומאוד מרתיעים כנגד הימלטות של עבדים. אתם יודעים שאנשי ביקורת המקרא, שהם ברובם הגדול, שונאי ישראל מאוד, אז כל דבר שיש בו הקבלה בין התנ"ך לבין איזשהו מקור אחר, אז מיד אוטומטית כנראה שהיהודים העתיקו מהמקור האחר. לא משנה שמקורות מאוחרים וכו'. אם מוצאים משהו, קבל את הבית המקדש, אם הם ימצאו באיזשהו מקום, היהודים העתיקו את זה מאיפה שהם לא ימצאו את זה אחר כך. זה מין משהו שיטתי אצלם, משהו שברור להם שעם ישראל לא יכול ליצור משהו מקורי וגם אלוקים לו, אז כנראה העתיקו. חוץ מדבר אחד, אני חושב, שהם לא יכולים לקלוט, זה לא תסגיר עבד אל אדונו. הפסוק שזה שיש לנו בדברים. משום שלא תסגיר עבד אל אדונו, זה לא שזה לא כתוב בתרבויות אחרות, זה הפוך מתרבויות אחרות. תרבויות אחרות זה סופר תסביר, ולעשות הכל כדי שהעבדים לא יכולו להימלט. עבד נמלט, אנחנו חושבים שעבד נמלט, אנחנו שחיים בחברה הרבה יותר חופשית ופתוחה, אנחנו מלאי ההלכה, אנחנו נכנס חיינו עבדים, אז היינו עושים הכל כדי להימלט. עבד נמלט זה אדם שאין שום סיבה, וזה רשעות להתייחס אליו כאל עבד. עבד נמלט זה אדם שיש לו תפקיד, הוא אמור להיות בן חורין, מי שדד אותו, השתלט עליו בכוח. וכל הכבוד לו שתפס יוזמה ונמלט, אנחנו מעריכים אותו, אנחנו מעלים אותו על נס. אבל המשטרים האלה פיתחו מבט מלא בוז וזלזול והכפשה כלפי עבדים נמלטים. בארץ ישראל הייתה במקום כזה, ככה רואים גם כל מיני עדויות, אפילו במחקר הזה, שחבורות כאלה, כנופיות כאלה, הם זיהו אותם ככנופיות, זכות זה אנשים שהתאגדו, שנמלטו משלטון החוק. החוק שהיה בהרבה פעמים מרושע ואכזרי. והם התקבצו לארץ ישראל. רואים שפלישתים באופן עקרוני מקפידים תמיד לקרוא לנו עברים, אם אתם זוכרים גם בפרק ד' במלחמה, אז הם אומרים התחזקו והיו לאנשים פלישתים והם תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם. גם אז הם תמיד קוראים לנו עברים. עברים זה עבד. עבד אצל הגויים זה מילה של גנאי, אצלנו זה בדיוק הפוך. עבד אבל הוא עברי, לא סתם עבד. נכון, עבד עברי, אמה העברייה הוא עבד, אבל אז תשכח שהוא בן אדם, שיש בו צלם אלוקים, שיש לו תפקיד, הוא נכשל, הוא נפל, הוא נמכר בגניבתו, הוא נכנס למשבר הכלכלי, אבל פרשיות העבדים בתורה הן פרשיות שרק מגנות על העבדים ומקבילות את היכולת שלנו לדקר אותם, להשתמש בהם, עושות אותם לגמרי לדקר אותם. לא תתאמר בו, כי הכי חרום. אז הביטוי עברי אצלנו הוא ביטוי מקובל, אנחנו גאים להיות עברי. הפלישתים משתמשים בזה בצורה של ביזיון. הם מבזים אותם. תמיד הם יגידו איתם. תמיד. אתם לא תמצאו פעם אחת שפלישתים מדברים איתנו ולא קוראים לנו עברים. אז הנה העברים יוצאים מן החורים. הם סוג של צחוקים, נכון? הנה העברים יוצאים מן החורים. אתם לא ישו בשום חורים. שאול יושב עם המחנה שלו עם 600 אנשים תחת הרימון במגרון. כולו חשוף, כולו ידוע, אפשר לזהות איפה הוא נמצא. אבל הם אומרים כזה סוג של שאלה, בואו אלינו. מה זה בואו אלינו? לא בואו אלינו. הם חשבו שמישהו יבוא אליהם? אני מתכוון לכך. שאנחנו רואים את הדברים תמיד כפי מה שאנחנו רואים. אבל אז אנחנו רואים רק חלק קטן מהתמונה. כי נקודת הזווית, נקודת הראייה שלנו על הדברים, היא סובייקטיבית. ואז אנחנו לא רואים את המכלול. נקודת הראייה שלנו היא חשובה, אבל כדי להבין את המפה כולה אנחנו חייבים גם לראות את הדברים מהצד השני. עד עכשיו היינו דרך שאול ואנשיו, נכון? דרך העיניים של שאול ואנשיו אנחנו תקועים חבל על הזמן. אנחנו איבדנו את כל היתרונות האדמים שיש לנו, את הרוח, את הדבקות, את המורל הגבוה של עם ישראל אחרי הקרב בבני עמון, את זה שבאופן טבעי כולם הסתערו לקרב אחרי שמול, והיינו יכולים להקות להסתער על שאול, על פלישתים, ולהקות אותם איפה שנוח לנו, מתי שנוח לנו, יכולים להקות אותם בדרך, היינו יכולים לעשות הכל כדי לא לתת להם להגיע אל גלגל, כי כשהם ירדו לגלגל הכל עבוד, נכון? אבל מה? שמואל תקע אותנו מרחוב כפולות. שמואל תקע אותנו 7 ימים. 7 הימים האלה פלישתים ניצלו אותם עד תום והפכו את כל משקל ההכרעה לטובתם. וכל רגע אנחנו בלחץ שפלישתים ירדו עוד מעט למכמס, נכון? נכון. אבל בואו רגע תהיו פלישתים. תהיו פלישתים ותראו שהתמונה היא בדיוק הפוכה. כי פלישתים שומעים שהאדם מכה עם נציב פלישתים. אנחנו יודעים שפלישתים גייסו צבא אין סופי ואנחנו מפחדים. אבל תהיו פלישתים ותשאלו את עצמכם, למה אנחנו מגייסים צבא כל כך אדיר ומטורף? למה? למה הם מגייסים צבא שכמוהו לא היה וכנראה גם לא יהיה בתנך בגודל שלו? למה? פלישתים דוהרים בכל הכוח כי הם מפחדים שמה? הם מפחדים ששאול יקל בהם. והם דוהרים ודוהרים ודוהרים ומקורים אומרים, מה לעשות שהוא לא ישמיד אותנו בדרכי ההגעה ובבטן הרכה שלנו? והכל עובר בלי שום הפרעה, והכל עובר מאחות, וכל הזמן פלישתים מצליח להתארגן ולנוע ולהעביר את ההספקה שלו כמו בקייטנה, כמו בטיול שנתי, ומגיעים 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 למחמס. ושאול ואנשיו מסובבים את המנגלים כנראה, נכון? בטח הם עומדים שם תורה, מה לדבר? מה גם הוא לא יכול לצורם? הם מגיעים למחמס, והם מעל גלגל, והם יודעים שגלגל הוא שטח השמדה למחנה הישראלי. הם יודעים שאף צבא בעולם לא יוכל להחזיק מעמד נגדם בגלגל, והם מגיעים לגלגל, מגיעים לצוקים שמעל גלגל, ושאול לא זז. כבר שבוע עובר, מאז את המלחמה הזאת ישראל יזמו, והם רואים ש ושום דבר לא קרה. למה פלישתים לא יורדים לגלגל? זאת השאלה. שאול אומר שהוא מפחד שפלישתים ירדו. למה הם לא ירדו? הם לא ירדו ולא ירדו ולא ירדו עד שלשאול לא הייתה ברירה והוא עלה עליהם. למה הם לא ירדו? שתי תשובות לא דבר. תשובה אחת, כי הם לא צריכים לרדת, המחנה הישראלי התפזר בלבן, נכון? בלי עירייה אחד, בלי חץ אחד, המחנה הישראלי התפזר. אבל יכול להיות עוד תשובה. הם שולחים שלושה ראשי משחית, אתם זוכרים? אחד מזרח, אחד צפון ואחד מערב. הלו, בגלובוס יש עוד אחד. יש גם דרום. למה לא שולחים משחית לכיוון דרום? אין ישובים שאתה רוצה להשחית אותם בדרום? הם שולחים מוצר, מוצר. ושולחים כוח. למה הם לא הולכים לחסל את שאול? שאול נמצא פה עם 600 אנשים, שלחו 10,000 אנשים, תחסלו את שאול. הם לא עושים את זה. למה הם לא עושים את זה? אפשרות אחת ש... זה מיותר, זה 600 אנשים. בואו לא נטריד את עצמנו בזוטות מעין אלו. זה אפשרות, נכון? אבל יש עוד אפשרות. מה האפשרות הנוספת? האפשרות הנוספת שהם בהלם. הם לא מבינים מה קורה פה. ששרון יותר מכה את סיבלשתי לגבע, הם מגייסים את הצבא הכי גדול שהם יכולים לגייס, וזה אומר שהם רועדים מפחד. אתה אל תתקל דרך העיניים שלך ותגיד וואו זה פחד צבא גדול. מה קרה לכם? מה אתם ללחץ? אם פלישתים מגייסים קצת כזה צבא, סימן שהם מתים מפחד, סימן שהם אומרים זה הקרב האחרון, אנחנו נעשה הכל ונעשה לנו. למה? וככל שפלישתים דוררים קדימה ושום דבר לא קורה להם, אז מתחילה להתרחש בתוכן התגוששות דו קוטבית. מצד אחד איזה יופי, איזה כיף, איזה פעל, מצד שני למה? למה לא מבינים לבוא לפה? למה מחנה הישראלי לא תוקף? למה מחנה הישראלי לא מנסה ליתרונות שלו? כל הדברים שאנחנו רואים אתם כשליליים, מה התשובה האמיתית למה? כי שמואל אמר לנו לפני כמה שנים לשאול, תחכה טוב אל תזוז. גם אם המודיעין של פלישתים מצליח לחשוף את הנתון הזה, גם אם לא, אז הוא אמור להתמלא בבעתה. משום שככל שהוא מתקרב ומתקרב, אם זה הולך קל מדי, הסימן שמה? ומשום מלחמת יום כיפור, הטנקים של הסורים פרצו והגיעו עד לצומת בית המכס. אתם יודעים בצומת בית המכס. צומת בית המכס זה לגלוש, אפילו לא צריך לחוץ על הגב, רק על הברקס, לגלוש עד לגשר בות יעקב. ומשם זה טיול שנתי כבר לחצור, לראש פינה, לטבריה, לחיפה, אף עוד כבר לא יעצור, הנה תוצר. והם יעשו ברחוב לנפח. זה אחד הניסים הגדולים ביותר שקרו בכל תהליך אישי צמיחת גדולתנו. חטיבות שמות של טנקים, דיוויזיות של שריון סורי, יכלו, לא היה שום אף אחד שיחסום אותם. לא היה שום כוח שריון בשטח שבין נצורת. אתם יודעים לסור בנקות המלאס. מקרוב מאוד, עולים בגשר מות יעקב. שם למעלה, שם כמה מבנים כאלה מבטון ישנים. זה כלום. הם נסעו ברחוק, היה ברור להם שישקרו להם מאמן. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שמדינת ישראל כל כך מופקרת שתיתן להם להגיע לדרגה בלי שום בטיול שנתי. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. בחסדי השם החליטו לסגת לנפח, ושם היה קרב הבלימה הגדול, שמשם התחילו לשנות את המאזן, התחילו לשנות את תמונת המצב. אבל הסורים, הפלישתים מתקנים, והשאלה הזאת לא יכולה לנקן אליהם בכל איבן. תגידו, מה, הם מטורפים? נשארו לשאול 600 אנשים! נו, תברח! הוא מחכה להם שם. מה, אתה לא, הוא יודע, יודעים שהוא יודע מה רכב ברזל עושה במישור. הוא נשאר במישור. אם הם לא יודעים למה, אז הם בכלל בהלם. אם הם יודעים למה, ששמואל אמר לו, אז הוא אומר, וואו, 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 הסתבכנו עם האלוקים שלהם. ואותם פלישתים שאהרון השם עשה להם את המוות. בניצחון הקודם, שהם כל כך חגגו וסמכו שאהרון נפל בשבי, ובסוף הם שילמו באופן אישי מחירים כבדים מאוד מאוד, אז זה שאהרון אלוקים הגיע לידיים שלהם. הם יודעים שיש פה מה? זה נראה כאילו יש פה משהו סודי. זה נראה כאילו שאול עושה הכל כדי למשור אותם לגלגל. זה נראה כאילו מישהו מכין להם שם מערב שאין כמוהו. נשק סודי. אני לא יודע מה יכול להיות פה, אני לא יודע. אבל זה הולך כל כך בקלות שלא יכול להיות שהישראלים כאלה טיפשים, לא יכול להיות. הרי הם יזמו את המלחמה. לך תספר להם שלא הם יזמו את המלחמה. לך תספר שיונתן עשה את הכל בלי לשאול את אבא שלו. אם לא נתן לשאול את אבא שלו, אבא שאול היה אומר לו, תשמע, אני תקוע פה שבעה ימים בגלגל, אל תעשה את זה עכשיו. הם לא ידעו את כל זה. הם לא ידעו ששאול תקע, ששאול יקע פלישתים, זה מה שהודיעו לכולם. ששאול. הם באים ובאים, אם אני מסתכל מהעיניים של עם ישראל, אני לא מבין, אבל בוא תסתכל מהעיניים של פלישתים. אתה חייב, אם אתה רוצה לשלוט במציאות, אם אתה רוצה לנהל אותה, אם אתה רוצה לתפוס אליה פיקוד, אתה חייב לעזוב את עצמך ולתפוס את התמונה המרחבית והכללית, וזה בדיוק מה ששאול ויונתן עשו. אנחנו סיימנו היום?
3 דקות ל-2.
3 דקות ל-2 זה אומר שאני אהיה במתח. עד שבוע הבא זה לא יום העצמאות? שני שלישי לא, אז נמשיך בשבוע הבא.